אנחנו נעסוק בשיעור שלנו, ככה אנחנו כמה לפני ראש השנה, כפי שכתוב בכותרת, שלוש עצות דרכים לתשובה מעשית. בעצם אנחנו רוצים לחפש כלים איך נוכל להכין את עצמנו בימים שנותרו לקראת ראש השנה, גם אם לא עשינו הכנה מספיקה וכו', שכמובן העצות הללו הן טובות לכל השנה כולה, אבל באופן מיוחד בימים שאנחנו עומדים לפני יום הדין, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים וכו'. אז בואו נצא לדרך ונראה מתוך המקורות מהם העצות שחז"ל נותנים לנו לתשובה מעשית. אז העצה הראשונה, כפי שכתוב בכותרת, זה לפתוח דף או חשבון חדש. לא, לא, דפים חדשים לגמרי, יש פה. יש דפים שמסתובבים, יש דפים? אז אולי להביא לפה כדי שיהיו בנות כשאדם מתחיל תהליך של תשובה, אז באופן פשוט וטבעי הוא עסוק בעבר, כי התשובה בעצם כוללת חרטה, כוללת את הוידוי, כוללת עזיבת החטא וכוללת גם קבלה לעתיד. אפילו קבלה לעתיד היא ביחס למה שעשיתי, אני רוצה לשנות את מה שעשיתי, אז זה כן מתייחס, אפילו הקבלה לעתיד מתייחסת אל העבר, וזה טבעי לחלוטין, כי כל עניינה של התשובה, אני לוקח איזשהו מידה, מעשה, מצב נפשי רוחני כזה או אחר, ומנסה לנתח אותו ולפרק אותו לגורמים ולהתמודד איתו, כי תשובה המצויה היא כמובן תשובה שבאה מתוך ממד של תיקון העבר, ולכן אני לוקח את העבר ומנסה לשחזר אותו ולתקן אותו בצורה טובה יותר ולהגיע למדרגה שאפילו מה שעשיתי יהפוך להיות בגדר של זכות, כמו שידועים דברי חז"ל, שכאשר אדם שב בתשובה מהעבר, אז הזדונות הופכות לזכויות. אבל מה שאנחנו נראה בהדרכה המעשית שמתוך המקורות שלפנינו, שיש גם איזשהו צד לומר והתעלמת. פעמים שאתה מתעלם מהעבר, זמנית, ברור לחלוטין. ובואו נראה את המקור הראשון בדברי הרב קוק באורות התשובה פרק י"ג, כותב הרב קוק כך, יסוד התשובה צריך לעולם להיות תמונה על התיקון של להבא. ולמה? ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם, קשים לפניו, אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שיעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. אז בעצם מה שהרב קוק כותב לנו, יסוד התשובה צריך להיות מונח על התיקון של להבא. מבט קדימה, לא מבט קדימה תלוש ממה שהיה, כי אני לא יכול להתעלם לגמרי מהמציאות, כי המציאות תטפח לי על הפנים באיזשהו שלב, בנפש ובבחינה רוחנית. אבל כעצה טובה כמשמלן, אומר לנו הרב קוק שהאדם צריך להביא את עצמו למצב כזה שבו הוא פותח דף מחדש. איך אפשר לעשות דבר כזה? אז קודם כל חשוב לדעת שבעצם המציאות כולה מתחדשת כל הזמן. אפילו הטבע מתחדש כל הזמן. יש פסוק, יש תפילה שאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. דיינו, הטבע מתחדש. גם המקום של השמש וגם המציאות של הצמח וגם המקום של כל אחד, יש תנועה מתמדת של הבריאה. והתנועה במשמעות הרוחנית שלה זה ההתחדשות. אוקיי? הרי כל העניין של הממד הרוחני של החיים זה ההתחדשות המתמדת. ולכן אומר הרב קוק, כדי לא לשקוע בתוך הביצה של העבר, ולא משנה אם היא ביצה עמוקה או קטנה, כדי לא לשקוע בתוך המציאות הזו, תסתכל קדימה בעין טובה, בעין חיובית, על הדף החלק. זה עצה שהיא טובה ונכונה גם בשגרת יומנו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לעבור איזשהו יום, לא יודע מה, איך, מה נכון, יורם אסה ובסל, מה פחות טוב, הבסל או האסה? אז עברנו יום אחד שהוא פחות טוב, בסדר? ואומרים לאדם, אוקיי, מה יהיה למחרת? האם אני מתעורר בבוקר למחרת ואני לוקח איתי את הגיבנת ואת מה שככה הקושי שלי, או שאני מנצל את העובדה שאני הולך לישון ואני מפקיד את רוחי בידו של הקדוש ברוך הוא, בידך פקיד רוחי וכו', ובבוקר שאני מתעורר ואני אומר שני דברים, המחזיר נשמות לפגרים מתים, הלכתי לישון בבחינה של איזשהו ניתוק מהעולם, אני עכשיו, יש פה תחיית המתים, יש פה לידה מחודשת כל בוקר מחדש, וגם אמירה נוספת שאני אומר וצריך להתחבר אליה בתנוחה הנפשית, זה הנותן ליעף כוח. אני מתעורר בבוקר, למרות שאני עייף, אולי אפילו לא ישנתי מספיק שעות בלילה, אבל אני מתעורר למציאות חדשה. אני צריך לפתוח את העיניים בתנוחה שכזו שיש לי יום חדש לגמרי. וזה נקודה חשובה, וזה עבודה כמובן, שאדם צריך להביא את עצמו למקום כזה שהוא יהיה מסוגל להרגיש את החידוש הזה. ולהתחדש כל יום, ודאי כשאנחנו מדברים על תהליך משמעותי יותר של תשובה, שזה צריך לבוא מתוך איזשהו מבט חיובי קדימה, כשאני אצבור כוחות, כלים ואנרגיות שיתנו לו גם את הכוח להתמודד עם העבר. זה בעצם הנקודה הראשונה והחשובה, כך כותב רבי נחמן גם, לא במקור שבדף לפניכן, אלא במקור אחר, בתורה רש סמך א', אני אצטט לכם, כותב הרב קוק, אחרי, כשאדם נופל ממדרגתו, ידע שמן השמיים הוא וכו', ועצתו, ועכשיו אני קורא את לשונו של רבי נחמן, בלי להוסיף, ועצתו שיתחיל מחדש להיכנס בעבודת השם, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. אז כמובן הדגשתי בכוונת המילה הזו כאילו. מה זה כאילו? אפשר לעשות בכאילו, כן או לא? למה יש פה שקט? ודאי שכן. זה בעצם האמירה. אם אנחנו בעצם מאמינים בכוח ההתחדשות, אם אנחנו מאמינים בכך שאנחנו חיים בתוך עולם לא חומרי, טבעי, גשמי, יצוק, אלא בתוך עולם רוחני, דינמי, שבעצם כל הזמן מתחדש, כל הזמן משתנה, תלוי בי, לאן אני מנתב אותו. אומר רבי נחמן, כן. אז נכון שאתה חי גם פה בעולם הזה, שהוא עולם של חומר, טבע וגשמיות. אבל צריך לזכור שעיקרו של העולם זה הרוחניות שבו. ולכן מתוך ההבנה הזו, אתה מבין שהכאילו הזה, זה באמת, אתה יכול להתחיל מחדש, ואז הוא מוסיף משפט נוסף, וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, דף חדש, לידה מחודשת, אוקיי? אדם צריך לבוא למקום שיש לו התחדשות כל הזמן. מתי אנחנו מתחדשים? כשיש יום הולדת, נכון? יש יום הולדת, אז מתחדשים, נכון? אז היום בערב יש לי יום הולדת. אז יאללה, לכן הזכרתי את זה. אז יש התחדשות, הבאתי לכם פה הפתעה אחת, חיים הולדת. אז יש התחדשות, אבל ההתחדשות היא לא רק ביום הולדת, כי כמו שאמרתי קודם, כל יום אתה נולד מחדש. אז יש אפשרות להתחדש, המחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה, בראשית. ובואו תראו עכשיו בתורה של רבי נחמן, ריש עין ב' בדף שלפניכם, על הפסוק היומי בקולו תשמעו, זו תורה שצריכים לזכור אותה, כל דבר שצריך לזכור, אז זה גם אחד מהדברים. בתורתו, כן, של רבי נחמן בריש עין ב', על הפסוק היומי בקולו תשמעו, אומר רבי נחמן, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. ואני מדלג עליה, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, מה שכולנו מכירים ופוגשים, ואין מי שזה לא קיים אצלו, ממחר, משנה הבאה, עוד מעט, משתחילת שבוע הבא, אני אתחיל לעשות כך וכך. לא. אל תדחה למחר מה שאתה יכול לעשות היום. כאן ועכשיו, גם אם אתה עושה את זה למחצה, לשליש ולרביע, הרי אחד מהדברים שאנחנו שומעים באוזן השמאלית, לצורך המשל כמובן, מעשית רעך שלנו, שהוא חלק מאיתנו, זה האמירה הזו, אז בי עכשיו את לא מספיק בשלה, אין לך מספיק את הכוחות, ואין לך מספיק את הזמן הפנוי, כדי לעשות את החלומות שלך. וזה טעות, למה זה טעות? כי בעצם אומר לבן אדם, אתה יכול משהו, חלק מהחלום להגשים, לך על זה. לך על זה עם כל הכוח. זה בעצם הרעיון, כן, שעומד מאחורי הדברים. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, כי אין לאדם בעולמו. כי אם, תראו, משפט חזק ביותר, אומר רבי נחמן, כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום, ואותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. שמעתם? צריך לחיות כאן ועכשיו. לא מחר ולא אתמול. אדם צריך לדעת לחיות ולהיות נוכח את המציאות שבה הוא חי. הרי המציאות של הרבה, לא יודע אם רוב העולם, לא עשיתי את זה סטטיסטיקה, אבל הרבה אנשים חיים עם המחשבות של, טוב, שנה הבאה או עוד שלוש שנים אני מסיים את המסגרת האקדמית, ואז אני עושה כך וכך, או כשאני מסיים את האולפנה או את השנת שירות, ואז ושוכחים לחיות את הרגע, את מה שאני פועל ועושה כאן ועכשיו. ואני חושב שזה אחד מהתשובות שצריכים לחדד ביחס לשאלה נפוצה של מה יהיה. מעסיק אותם הרבה פעמים, מה יהיה ואיך יהיה ומתי יהיה. אוקיי, זה דברים, זה טבעי, אגב, זה לגיטימי לחלוטין, זה בסדר, אנחנו לא שמים מסך ואומרים, לא יודעת מה יהיה מחר, ולא מעניין מה יהיה שנה הבאה, לא, מעניין, אבל ברבון מאוד מוגבל, כשהמבחן יהיה, האם זה מנטרל אותי מהמקום שלי עכשיו, האם זה עכשיו גורם לי לחוסר יציבות וחוסר חיבור למקום שבו אני עומד, אז זה סימן שהשאלה הזו מה יהיה, היא לא בריאה ולא טובה. השאלה הזו מה יהיה היא נכונה וטובה כאשר היא מעצימה את ההווה שלי. ולכן לי יש תשובה אחרת לשאלה מה יהיה. כי מה עונים בדרך כלל? תשובה לשאלה מה יהיה? מה אומרים תענו? יהיה טוב, יהיה בסדר, יהיה עוד יותר טוב מי שמשדריק את התשובה. טוב עכשיו, יהיה עוד יותר טוב וכו' וכו' בסייעתא דשמיא, שמיעזור וכו'. זה ההבנה הפשוטה, זה התשובה בדרך כלל. אבל בעומק, מה התשובה לשאלה, מה יהיה? תהיה. אתה רוצה לדעת מה יהיה? תלוי בך. איך אתה תהיה? כשאתה תדע להיות כאן ועכשיו, ולחיות את הדברים בצורה טובה ונכונה, אז אתה פועל על המציאות. אתה משפיע על המציאות. הרי בסופו של דבר, לטוב ולמוטב, העולם נברא בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. ומתוך התובנה הזו אני מבין שיש לי גודל האחריות של כל דבר שאני פועל ועושה. כדי לפעול על המציאות, אני לא צריך לשבת ולעמוד במין סימן שאלה, מה יהיה באמת? מה יהיה? תלוי בך, תלוי בי, תלוי בכל אחד מאיתנו, מה הוא עושה עכשיו? איך הוא פועל עם עצמו בצורה טובה ונכונה? אז זו הנקודה החשובה. של היכולת באמת לפתוח דף חדש, כששוב, המטרה היא ברורה. המטרה היא לבוא למקום שבו יהיה לי את הכלים המתאימים לתקן את העבר. הרי במימד של תשובה, לא יודע אם אמרתי לכם את זה כאן, כשאנחנו מדברים על תשובה, אז לתשובה יש שני ממדים. יש ממד של תיקון ויש ממד של תיקון. מבינות מה אני אומר? עוד פעם, יש ממד של תיקון ויש ממד של תיקון. דהיינו, יש ממד של תיקון בקוף ויש ממד של תיקון בחף. זאת אומרת, יש תשובה שבאה לתקן פגמים, קלקולים, חטאים, אבונות, מידות רעות וכו' וכו', מה שבדרך כלל פוגשת אותנו התשובה והיא משמעותית בנפש אצלנו, אבל יש גם תשובה אופטימית יותר של תיקון בחף. מה זה תיקון בחף? לבנות, להצמיח, לחדש, אוקיי? לפתח עולם. זה בעצם תיקון, לתקן עולם, כן? כתוב פסוק במשלי או בקהלת, שלמה המלך אומר, בחוכמה ייבנה הבית ובתבונה ייכונן. לשון שוב לכונן אותו, זה בעצם הכוונה היא תיקון בכף. לתקן עולם במלכות שדי יכול להיות בשתי משמעויות, משמעות של תיקון פגמים וכדומה, שזה עוד פעם המקום של התשובה הנפוצה, אבל יש גם תיקון בכף, במובן של תוספת, של בניין, של צמיחה והתחדשות. ולכן מתוך המקום הזה, לכאורה יבוא האדם ויאמר עוד פעם, בצד שמאל לוחשים לנו, רגע, רגע, זו לא תשובה. מה זה והתעלמת? הרב אמר, והתעלמת, איך אפשר להתעלמת? זו לא תשובה. כל עניינה של התשובה, כותב הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב', זה לעסוק ולנבור בעבר. לעזוב את החטא ולהתחרט עליו ולהתוודות עליו ולקבל ביחס אליו על העתיד. אז איך אתה פתאום אומר, רגע, תתנתק מהעבר? לא. חלק מהתהליך שיכול לתת לי את האפשרות הטובה יותר לתקן את העבר באמת, זה לבוא מתוך האמירה הזו של הרב קוק, שיסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. אז זה בעצם העצה הראשונה, להאמין ביכולת שלנו להתחדש. כל עניינו של חודש אלול באופן מיוחד זה עניין של התחדשות, אוקיי? ותנסו לדמיין לעצמכם, אם אתם יום אחד או תקופה מסוימת מרגישות כאילו שאין התחדשות, תגידו, תשאירו לעצמכם, היום יום הולדת, היום יום הולדת, הנה נולדתי היום ועכשיו אני מתחדשת, אוקיי? לא קשור אליי, אבל אני אומר... אוקיי, אז זה עצה ראשונה. בוא נראה מה העצה השנייה. העצה השנייה, אל תהי צדיק הרבה. כמובן הכותרת מיד מבקשת, מה זה אומר אל תהי צדיק הרבה? למה לא נהיה צדיקים מאוד וכו'. אז כדי להבין את הדבר, דווקא נפתח במקור השלישי, בסוף העמוד. הרב קוק כותב באורות התשובה בפרק י' ד'. כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. זאת אומרת, הכוונה היא, אני הייתי אומר, מוסיף אולי מילה, שאז הדברים יובנו יותר. הרב קוק מתכוון לומר, הרי לכאורה לבצעות להיות צדיק, בוא נזכיר לכם נשכחות, השביעו אותנו על זה. תהי צדיק, לפני שיצאנו לאוויר העולם, בחדר הלידה, או מי שנולדה פה בבית, אני לא יודע, באמבולנס, כן? אבל השביעו אותנו ואמרו לנו, תהי צדיק. זאת אומרת, זה המגמה, להיות צדיק, לא פחות ולא יותר. אז למה לא? אלא נוסיף מילה. אומר הרב קוק, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור בפועל, כאן ועכשיו, קשה לו להיות בעל תשובה. הוא לא יכול להיות בעל תשובה. כי מה זה בעל תשובה?
מתחדש כל הזמן.
או. בוא ניתן הגדרה חדשה לבעל תשובה. אני תמיד אומר, להגדרה של בעל תשובה יש הגדרה חברתית ויש הגדרה רוחנית.
כן. שומעים, צדיק גמור שהוא גמור.
נכון. אז זה צריך להגיד בניגון אחר, צדיק גמור שהוא גמור, כן? אז זה ודאי לא במובן החיובי. אבל גם כשאדם שואף להיות באמת צדיק גמור, רציני וכו', הוא לא יכול להיות בעל תשובה. כי מה זה בעל תשובה? התחלתי לומר קודם, יש הגדרה חברתית של בעל תשובה. אם הייתי שואל אתכם, מה זה בעל תשובה? מה זה בעל תשובה הרגיל? אדם ש... חילוני, אבל לא דתי, אדם שעשה שינוי כזה או אחר, מלייט לדוס, מחילוני לדתי, כאילו אדם מתחזק, בוא נגיד ככה, אוקיי? זה בעצם ההגדרה של בעל תשובה, שהוא מתחזק, או עשה מהפך, עשה שינוי, אבל הגדרה הרוחנית, שהיא קולעת יותר לעניות דעתי, ושוב, זה לא סותר את ההגדרה החברתית, שהיא נכונה כשלעצמה. ההגדרה הרוחנית של בעל תשובה, ואני כבר מקדים ואומר, ולוואי עלינו שנהיה בעלי תשובה, זה להיות בעלי שאיפה. בעל תשובה זה בעל שאיפה. כך כותב, אחרת, כך כותב הרב קוק באורות התשובה, איפה? פרק ה. כותב הרב קוק באורות התשובה. פרק אף על פי שאדם עלול למכשול, אין זה גורע מהשלמות שלו. למה? למרות שאדם עלול ליפול ולמכשול, ובפועל הוא נופל, זה לא גורע מהשלמות שלו, הוא לא מושלם, אבל הוא שלם. כי יסוד השלמות של האדם, מילים מתוקות מדבש, היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. מה זה הריגה? שוקה, חפץ, רצון. השלמות, אדם שלם, זה אדם שהוא כל הזמן בשאיפה, הוא לא עומד לרגע, אין עמידה במקום. כמובן, הדרישה המתמדת של האדם מעצמו צריכה להיות מתוך מקום כן, שהוא בעצם דורש מעצמו, אבל בצורה בריאה. לא, אף אחד לא אומר לבן אדם, תשמע, עכשיו תגיע למקום שאתה דורש מעצמך בצורה שאתה בלחץ, ואתה בהיסטריה, ואתה כל הזמן ברגשי נחיתות, ובנקיפות מצפון. זה לא תהליך בריא. תהליך בריא, אדם צריך להימצא במתח רוחני בריא. זה הנקודה החשובה. להיות במתח צריך להיות, אבל בריא, מתוך בריאות נפש, מתוך מקום שאני באמת יכול ומסוגל להכיל את האתגרים שאני מציב לעצמי. ולכן הוא אומר שם, הרב קוק, אני חוזר להראות את התשובה פרק י' ד', שכשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. על כן, ראוי לו לאדם שישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה. השאיפה להיות בעל תשובה זה בעצם ההגדרה של בעל תשובה. בעל תשובה אמיתי הוא בעל שאיפה. כן? אדם ששואף כל הזמן. לרגע הוא לא נותן לעצמו תחושה או אשליה שהוא עכשיו הגיע לשיא שלו. כי תמיד במבט הרוחני האמוני שלנו על עצמנו ועל העולם, זה בעצם היכולת כל הזמן להתחדש ולצמוח בנחת ומתוך בריאות הנפש. אוקיי? זה הנקודה החשובה והמשמעותית. אז מה זה אל תהי צדיק הרבה? זה פסוק, כן, בבקשה.
זה קשור למשפט, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
אל תהיה צודק, תהיה, זה אפשר לקשור את זה, ובאיזה משמעות פה אתה להגיד.
לא שאני, אני לא מבינה
בזה גם. לא, כשאתה אומר, אל תהיה צודק, תהיה חכם, הכוונה היא, תהיה מחובר למציאות, אל תלך ראש בקיר, אלא תנסה להבין את המציאות מול האמת, אוקיי? זה בעצם הרעיון. תהיה צודק, כן, תהיה חכם, כדי להוביל אל הצדק הנכון. ואיפה זה כתוב מה שאת אומרת, הפתגם הזה בתורה? הוא לא כתוב באופן הזה, אבל הוא כתוב פסוק שכולנו מכירים. צדק, צדק, תרדוף. כי הצדק, צדק, תרדוף, מלמד עצם הכפילות הזו, למרות שאנשים חושבים, צדק, 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 תהיה לחוץ על האמת כאן ועכשיו, בלי לוותר, בלי להגל פינות. בוא לאדם, לא, לא. צדק, צדק, תרדוף, זה לא אני אומר, זה גמרא בסנהדרין אומרת, יש צדק של דין, יש צדק של לפני משורת הדין. לדעת בהתאם למציאות ולכללים, לדעת איך באמת לבוא אל הצדק, נקרא לו הסובייקטיבי. בסדר? אז זה סגור סוגריים בקשר למשפט שאמר. אבל בהקשר הזה של הפסוק של אל תהי צדיק הרבה, כותב הרב קוק כך, במאורות הראיה, במקור הראשון של פסקה ב', לכל דבר יש ערך השאיפה וערך היציאה לפועל. מי שאינו שואף להיות צדיק גם כן יותר הרבה מערכו, הוא פוגם. שהרי חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. נקודה. תכף נראה את המשפט הבא. אבל קודם כל אומר הרב קוק, בשאיפה, ברצונות, בחלומות, בשאיפות, מחוץ לקופסה, מחוץ לבועה שלך. תמיד תהיה במחשבות למעלה. כמובן, שוב, מתוך איזון כמובן, אל המציאות בפועל. בשביל זה בא המשפט הבא, אומנם, וכבר נאמר אותו כדי לאזן את הדברים, בפועל כל אחד צריך להכיר יכולתו וערכו. כל אחד צריך לדעת מה בפועל הוא מסוגל להיות מעשי, להיות מציאותי, להיות ריאלי מבחינה רוחנית. לא מדבר עכשיו על ריאלי, הכל להיות במחשבות אנושיות צריך להיות. לא, אני מאתגר את עצמי, אבל בצורה ריאלית ונכונה, שהיא מותאמת למקום שבו אני עומד. וכך כותב הרמח"ל במסילת ישרים, עוד לא התחלתם פרק א', נכון? אולי בחברות עוד כן. אז במשפט הראשון כותב הרמח"ל ואומר, שורש החסידות, סליחה, הוא מתחיל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמן אצל האדם מה חובתו בעולמו ומה צריך שישים בבתו וגמתו וכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אז הוא מדבר על יסוד ושורש, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה ההבדל בין יסוד לבין שורש? יסוד זה בסיס של בניין. שורש זה בסיס של דבר צומח. ההבדל בין בניין לבין דבר צומח, דבר שאתה בונה בניין, מטבח, אגבי נטבח, אגבי נטבח, תוכנית ברורה, קבלן בא עם הדפים, רואה מה צריך לעשות, עכשיו תשים פה, עכשיו תשים שם, הכל עובד לפי התוכנית. לעומת זאת, בצמח, כשאתה מדבר על שורש, זה כבר שונה. הרי אתה יכול לשים שני עצים, וכל אחד יגדל בצורה שונה. כי הרוח והזווית והשמש שמכה בו מהצד הזה יותר מאשר ההוא בצד השני וכו' וכו', זה כבר תנאי צמיחה אחרים. מה, איך זה קשור אלינו? אומר הרמח"ל, כדי לבנות עולם רוחני, העולם של, של האדם צריך להיות מובנה ומותאם. מובנה על פי מה שהתורה מדריכה אותנו וחזר בידיעה, מהם השלבים ולאן אני צריך להגיע, אבל זה חייב להיות גם מותאם. לכן זה גם יסוד בשורש, השילוב הזה המנצח בין שני הדברים. כדי לה... כן, היסוד הוא בעצם בסיס של בניין, שורש זה בסיס של דבר צומח. והשילוב ביניהם זה בעצם לדעת שאני צריך להתקדם צעד אחר צעד, עם דרך מאוד צלולה וברורה שכבר סללו לנו רבותינו והתורה וחכמים, אבל מצד שני זה חייב להיות מותאם למקום שבו אני עומד. כי אני שונה, כי אני פרח אחר, כי אני נמצא בזווית אחרת, כי שתלו אותי במקום אחר וכו', אוקיי? זה בעצם כמשל. ולכן ברעיון הוא שכדי להגיע באמת לצמיחה ולמקום שבו אתה יכול להתקדם ולפתח את העבודה הרוחנית שלך, זה צריך להיות מובנה ומותאם שלב אחר שלב, וכמובן מתוך התאמה למקום שבו אתה עומד. ולכן זה מה שהוא כותב פה, ונחזור על הדברים שהם מודגשים. אומר הרב קוק, מי שאינו שואף להיות צדיק גם כן יותר הרבה מערכו, הוא פוגם, לא צריך להיבהל. עולם המחשבה הוא עולם שהשמיים הם הגבול, אפילו לא השמיים, כן? לחשוב, שוב, בצורה כמובן הגיונית, לא מתוך מקום שאני אומר, אני חושב, זה לחיצת כפתור, ומחר אני כבר מישהו אחר לגמרי. בשביל זה בא המשפט הבא. אמנם בפועל צריך כל אחד להכיר יכולתו וערכו. אוקיי? כך כותב הרב קוק גם שמונה קבצים, שבא, אל תהי צדיק הרבה שייך בעניינים המעשיים. אבל בענייני המחשבה, שם הוא עולם שכולו טובה, שאין לו מיצרים. הרי התבנית של עובד השם, כדי לעלות מעלה, אגב, במעלה צריך להיות סולם מוצב, נו, ההרצאה, וראשו מגיע השמיים. אז נכון, אני עם שתי רגליים על הקרקע לגמרי, אבל לא שקוע בתוך האדמה. מוצב ארצה, מוצב על הארץ, אבל הראש. ואגב, גם הפסוק הזה מלמד בדיוק את האיזון הזה. ראשו מגיע השמיימה, זה המחשבה, הראש, זה המחשבה. מוצב ארצה, הסולם, מה על הארץ? הרגליים, כאילו הבסיס. בבסיס זה עולם המעשה. עולם המעשה, אוקיי, בוא תראה, מסוגל, לא מסוגל, כן יכול, לא יכול, ובהתאם לזה. אבל השאיפה, לעולם צריך לומר, אדם מתי יגיעו מעשיי למעשה, אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אני שואף להתקרב, לגעת במעשים של אבותינו הקדושים. והתבנית הזו, בואו תראו במקור האחרון, בדף הבא, שתרבב לשם לעמוד השני, אומר השפת אמת על המדרש הידוע והמפורסם בבראשית רבה, כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא בא לברוא עולם, אז עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה, תראו את השפת אמת בסוף העמוד השני, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים. אוקיי? ציף אולי. מה בעצם המשמעות של הדברים? מה המדרש אומר? לכאורה בפשט הדברים זה קצת קשה. הקדוש ברוך הוא חשב משהו והחליט בסוף, לא, סליחה, טעיתי, אני... או חוזר בי, ובואו נעשה, נפתח מגרה אחרת, ננסה משהו אחר. קשה להגיד דבר כזה. אומר השפת אמת מיד בשורה השנייה, וחס ושלום שיהיה חזרה באחרונה, שכאילו הקדוש ברוך הוא חוזר בו, אומר, זה לא מתאים מה שרציתי, אבל זה לא מתאים. חס ושלום, אמר את הדבר הזה. אלא, שימו אותו לחידוש הנפלא שאומר פה השפת אמת, אז זה מאוד מתחבר למה שעכשיו אמרנו, על האיזון הזה בין עולם המחשבה לבין עולם המעשה. אומר השפת אמת, רק שבוודאי, תראו בפנים, בשורה השנייה, כך צריך להיות גם למטה. כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא. דהיינו, אומר השפת אמת, שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבה לברוא את העולם בדין, מה זה דין? דין זה מציאות אידאית, שלמה, מתוקנת, זה המשמעות של דין, אבל לכן אנחנו רוצים את הדין. למה אנחנו רוצים את הדין? כי הדין מתקן, כי הדין מביא למציאות יותר שלמה, אוקיי? לא בכדי, שלמה המלך, כשהוא בונה את בית המקדש, מה הוא מבקש מריבונו של עולם? שיעשה לו משפט, כל יום לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, דבר יום ביומו, כך שלמה המלך מבקש. למה? כי דין זה להבין המציאות השלמה והמתוקנת האידאית. אומר אשפת אמת, הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה והוא לא התחרט, כי בעולם המחשבה נשאר העולם בדין. הקדוש ברוך הוא רואה, כי אבינו אב הרחמן רואה לנגד עיניו את המציאות השלמה והמתוקנת של העולם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא גם ריאלי. אומר הקדוש ברוך הוא, תכלס, בפועל, העולם לאט לאט מתקדם, שלם אחר שלם, חייבים לשתף בפועל את מידת הרחמים. זאת אומרת, גם התבנית הזו של בריאת העולם הייתה מתוך המקום הרוחני הזה. יש עולם של מחשבה שהוא שלם, שהוא דין, ויש עולם מעשי שהוא רחמים, שהוא מורכב יותר, לא הכל מושלם, ובשביל זה באה מידת הרחמים, אוקיי? אז זה בעצם המשמעות של השילוב הדברים. איך זה מתורגם אצלנו בתור בני אדם? אומר השפת אמת, ושוב אני קורא את השורה השנייה, בוודאי כך צריך להיות גם למטה. אצל מי? אצלי, אצלך ואצלה, אצל כל אחד מאיתנו. כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות לעסוק ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא. ברצון שלי, ואני חושב שאפשר לחתום על זה בשתי ידיים, כל אחד מאיתנו ודאי רוצה להיות שלם מבחינה רוחנית ולהיות, להשיג קרבת אלוקים ולעשות את רצון השם. אלא שבפועל הוא יודע שיש רצוי ומצוי. לא הכל הולך כמו שאני מתכנן, כן. יש דין חלקי. מה אני מתכוון לומר? הרי עולם המחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שמוביל את עולם המעשה למציאות שלמה יותר ויותר בתהליך אינסופי, זה המחשבה. הרי המחשבה היא מובילה, פיה פתחה בחוכמה. החוכמה מובילה, הדעת מובילה את עולם המעשה. עכשיו, יכול להיות מאוד שאדם, כשאמרתי עכשיו שכל אחד מאיתנו בתודעה שלו, בתת מודע שלו, מאוד רוצה, גם אם אנחנו לא מצויים ממש במתח של תחילו ורחימו לפני ראש השנה וכו' וכו', אבל ודאי שבמחשבה פנימה של האדם הוא כן רוצה קרבת אלוקים, וכן יש איזושהי מציאות של דין בעולם המחשבה, של הרצונות הפנימיים של האדם. ומה שנדרש מהאדם זה בעצם לבוא לתוך המקום הזה, איך הוא מיישם הלכה למעשה, לפחות אפילו למחצה לשלשורביה את העולם ה... בעולם המעשה. היי, סלאם, בואי, בואי. אז תביא אותם לפה.
שלא יפריעו.
באתם לכבוד היום הולדת?
אבל עד כמה שאתם עושים?
עוד הרבה זמן.
באמת?
תביא אותם לפה, בואו. בואי, בואי שלי, יש מקום למיטה? בואי שלי. בואי נראה, אם הם יפריעו אנחנו נוציא אותם.
כן,
טוב. עמודים. טוב, הם גרים ברמת השרון, טוב, סלפת. מה? כן, הנקודה, אם נסכם את הנקודה הזו של אל תהי צדיק הרבה, צריך לדעת שיש בעולם של האדם רצוי ומצוי לכתחילה. ותכף תבינו למה אני מדגיש את הלכתחילה. יש רצוי ומצוי לכתחילה. דהיינו, ישנה מציאות מובנית, בריאה, בנפש שלנו, שיש פער מובנה בין עולם המחשבה לעולם המעשה. אתם איתי עוד פעם? בסדר? מובנה הפער הזה. אני לא יוצר אותו, הוא קיים. זאת אומרת, אם אני אחדד את זה עוד יותר. בלכתחילה אני צריך מה זה ליצור? אני צריך להיות במקום כזה, כן, אני חושב מחוץ לקופסה. אני יודע שהמחשבה שלי היא מרחפת ובונה עולמות, וזה פוגש אותנו, למשל, סתם לדוגמה, זה נעסוק, כשנעסוק בתפילה, בשיעורי תפילה, אז נדבר בהקשר הזה, כן, יש מצבים שבתפילה, אני ממריא. אני ממריא לאיזשהו עולם שעכשיו הכל ורוד, הכל נפנה, למרות שאחר כך אני אומר, רוצה שלום עם רומא, ואז אני עוזר למציאות האפורה, אבל זה בסדר. צריך להיות במקום הזה שעולם המחשבה הוא עולם שמביא אותנו למציאות הרבה יותר עליונה ומתוקנת, ומצד שני, כן, עולם המעשה שלנו, גם אם הוא לא הכי מושלם, אבל אני מתקדם, זה לא שאני משלים עם פרווה או בינוניות, אני משתדל לעשות את המירב, אבל גם כשאני משתדל לעשות את המירב, עדיין יש פער מובנה בין הרצוי למצוי. אנחנו מדברים פה עכשיו על מסגרת נתונה שצריכה להיות בנפש. אנחנו הרבה פעמים לא מאפשרים לנו את המקום הזה, כי אנחנו לא, אנחנו מאוד מאוד מחושבים. לא הגיוני שאני אחשוב עכשיו מחשבות גבוהות ועליונות, זה לא אני, אני לא שם. מה זה את לא שם? אבל בעולם המחשבה את יכולה להיות שם. אז תהיי שם. תהיי שם בעולם המחשבה מתוך ידיעה שהתרגום המעשי יהיה חלקי, וזה בסדר גמור לשלב הזה שבו את נמצאת, אוקיי? זה בעצם המציאות של הרצוי והמצוי הלכתחילה. בואו נתקדם עכשיו ונראה שיש רצוי ומצוי של דיעבד. מה זה דיעבד? שהוא לא רצוי, שהוא לא לכתחילה, אוקיי? אז בואו נראה...
אבל אם יש פער בין הרצוי לרצוי, אתה לא יכול להגיע לזה?
יש, אני עכשיו, מה שאנחנו רוצים לחדש ולומר, שלעולם צריך להיות פער, לא הפער של הדיעבד. תכף נדבר, אליה צדיק, בואו תביא את ההוגה, שיהיה מה לבנות מה לאכול אחר כך. איזה יופי. אלי, בואו, אליה. תמר. אז אני אענה תשובה לשאלה שלה. יש, צריך לאפשר את המקום הזה של הרצוי והמצוי לכתחילה. זאת אומרת, בהחלט המקום הזה שבו אני נותן לעולם המחשבה שלי להיות ולפתח ולרצות, להיות בגדר, כמו שכתוב בתהילים, היינו כחולמים. כן, לחלום. לחלום על דברים ולהיות ולרצות וכו'. כשאני יודע, כדי לא להיות במשבר, שהיישום בפועל הלכה למעשה יהיה חלקי, וזה בסדר גמור, בתנאי כמובן שאני מתאמץ מאוד. זה חידוש גדול שבעצם מלמד אותנו על תבנית של רצוי ומצוי לכתחילה, וזה בא לידי ביטוי בפסוק בקהלת, אל תהי צדיק הרבה. לא כתוב אל תצדק הרבה. תצדק זה כאילו לחשוב, לרצות להיות צדיק, זה ודאי שכן, אני הולך על כל הקופה, אבל בפועל אני צריך להכיר את היכולות שלי. עכשיו אני רוצה להתקדם לשלב האחרון. בעצם, אוקיי, למדתי תיאוריה, ועכשיו אני מבין עניין, שבאמת זה המבנה הנפשי שלי, הבריא בנפש, אבל תכלס, בפועל, אני לא כל כך מצליח. למה אני לא כל כך מצליח? לא כל מה שאני רוצה יוצא. למה? כי לא רציתי מספיק, כי לא התאמצתי מספיק, כי לא השתדלתי מספיק. יכול להיות אלה ואחת סיבות למה אני לא מצליח להגשים את הרצונות שלי. זה נקרא מצוי ומצוי של דיעבד. אני מתאמץ, אבל לא עם כל הכוח. אין לי בדיוק חשק, אולי כמו שתיארת קודם, נגיד יש אדם בעולם המחשבה שלא לא לגמרי מבורר. הידיעה לא לגמרי מבוררת, אז ממילא אין לו כוחות, אין לו אנרגיות לפעול ולרצות לעשות. אז זה מציאות של פער של דיעבד, הוא לא לכתחילה. כי אני יכול, אני מסוגל, אבל אני לא מוציא מהכוח אל הפועל את מה שאני מסוגל. בואו תראו את זה במקור השני, באורות התשובה פרק ג' כותב הרב קוק כך, נקרא רק את המודגש, אני בעל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. אוקיי? ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, וזה ההצעה השלישית, כשאני מודע לכך שיש רצוי ומצוי של דיעבד, ואני אומר לעצמי, טוב, לא הולך לי, לא הולך לי, אז אנחנו אומרים, או הכל או כלום, זה הרבה פעמים, עוד פעם, זוכרות את הצד השמאלי, עכשיו הסיטרה אחרא שלוחש לנו באוזן השמאלי, אז בי, זה לא רציני, מה, יופי, קיבלת את עצמך קבלות מפה עד הים, והצלח 20%. נו, אז אין לזה ערך, אז חבל על הזמן. בוא נרד מהעץ. טעות חמורה, כיוון שהחשיבה או האמירה כסיסמה או כפלקט של בערך אין ערך, היא לא נכונה מבחינה רוחנית. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, ברור שהשאיפה שלנו להיות יותר שלמים, יותר משלמים וכו' וכו'. אבל האם אני עכשיו בערך מתפללת? בערך, לא יודע מה, שומר דבר כזה או אחר. אז האם אני אגיד, לא, או שאני על כל הקופה, או שאין לזה ערך. זה טעות לחשוב שזה לא, שאין לזה משמעות. וזה מה שכותב פה הרב קוק. אל יבהל אדם מפני המניעות, ואל יניח בלבבו שום חלישות דעת, הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ולמה זה עצה טובה? אומר הרב קוק, אין ספק. שמתוך ההשלמה, בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם יתברך לתקן בכי טוב גם את הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן. זאת אומרת, מה שבעצם הרב קוק כאן אומר, ברגע שאתה תשתדל לבוא למקום שבו אתה תוחז ב-20% שאתה שם, יהיה לך סייעתא דשמיא. אם אתה לא תוותר לעצמך, גם באותם דברים שאתה מצליח ללכת איתם, אז בעצם אתה בגדר של בעל תשובה. ואפשר יהיה לומר לך, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד. ופה אני רוצה לחדש לכם חידוש. בדרך כלל המשפט הזה נאמר, כשמציגים שני בני אדם, יש אדם שהוא בעל תשובה, ויש אדם שהוא צדיק, ואתה אומר, אתה לוקח את הצדיק מול בעל התשובה, אז יש צד לבעל התשובה יותר מאשר הצדיק. ואני רוצה לחדד ולומר, המשפט הזה מדבר על כל אדם בפני עצמו. זאת אומרת, גם אני, בצורך העניין, יש בי עכשיו יום הולדת, זה יום של חשבון נפש, אז אני עושה חשבון נפש עם עצמי, ואני אומר, רגע, תגיד לי, יש לך דברים שאתה בתהליך של תיקום, של העצמה, שבהם אתה בגדר של בעל תשובה, שאתה מתחזק בהם. החלק הזה בנפש אצלך הוא חזק, ברמה כזו שגם הצדיק שבך לא מסוגל לעמוד. אמיתי? עוד פעם, מקום שבעלי תשובה עומדים, הכוונה היא אותו אדם, יש בו חלק בנפש שבתהליך של תיקון והתמודדות ורצו ושו וכו' וכו', אבל הוא לא מוותר, לא מניח, הוא מסתער על זה. אז הקרדיט שנותנים לנו זה שכשאתה נמצא באותו חלק ואתה משתדל להיות, כן, באותו חלק ולהתמיד בו, אז במקום שהבעל תשובה שבך עומד, הצדיק הגמור שבך לא יכול לעמוד. הבנתם את הרעיון? זה נקודה מאוד חשובה שצריך להבין, זה בא לחזק את המקום שלנו ביחס להמשכיות של התהליך. ההבנה שבעצם אנחנו צריכים להימצא בתהליך מתמשך. בואו נסיים רק בדבריו של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה רכ"ב. כותב רבי נחמן, צריך להיות בשמחה תמיד. זה לכאורה חידוש, כן, שהאמירה שצריך להיות בשמחה תמיד, אבל עיקר החידוש הוא כמובן המשפט הבא, ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מצריח לו איזה הערה קצת. זאת אומרת, מה שבעצם אומר כאן רבי נחמן, מה הוא אומר? אדם נפל, אומרים לו תקשיב טוב, קשה לך, אתה במשבר, לא הולך לך, תזכר מה? שהיו לך, היו ימים טובים מאלה. נו, יופי. מה זאת אומרת? אז בפשט כאילו מה השמעה? שאומרים לאדם, שמע, פעם היית במקום אחר, אולי בעזרת השם תחזור אל אותם הימים. זה פשט הדברים. אבל בעומק הפשט, לעניות דעתי, כוונתו של רבי נחמן, וגם אם הוא לא התכוון, אז אפשר להכניס את זה במילים שלו, שכשאדם נופל, אומרים לו, רגע, רגע, אתה לא כזה גרוע. תזכור שהיו לך ימים שהיית בהם בהערות גדולות, שהיית טוב, והטוב הזה קיים, הוא איתך, עכשיו, עוד פעם, באוזן השמאלית לא חושבים לנו, זה היסטוריה, זה לא, זה טעות חמורה. אומר רבי נחמן, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה, וההערה הזו קיימת אצלו. קיימת אצלו כאן ועכשיו בנפש, וממנה הוא צריך להטעין את עצמו באנרגיות שהוא יוכל באמת להמשיך ולהוסיף לתקן את עצמו. אז אם נסכם מה שראינו בעצם, שלוש עצות, שלוש הדרכות, ואגב עצות, יש הרבה עצות, וכולן יכולות להיות טובות ונכונות, כל אחד ייתן לה המקום שלו. אני ככה אספתי שלוש עצות שיכולות להיות משמעותיות וחשובות, שוב ודאי בימים הללו, אבל בכל השנה כולה. דבר ראשון שאמרנו זה בעצם לפתוח דף חדש, להיות מסוגל לבוא למקום של התחדשות. בעצם העצה הראשונה, בוא נתחדש. בוא נהיה במקום שאנחנו מתחדשים כל הזמן. הנקודה השנייה והשלישית זה בעצם הרצוי והמצוי. הרצוי והמצוי בלכתחילה, לדעת שבעולם המחשבה צריך תמיד לשאוף למעלה הרבה יותר מערכו, אבל להיות מותאם, כן, מבחינת היכולות שלי לדעת בפועל מה אני מסוגל. ומה לא? והדבר השלישי כמובן זה בעצם לדעת שנכון, גם אם אתה כל כך תרצה ותשעה וכו', יש הרבה מניעות, יש הרבה מקטרגים, יש הרבה מעקבים, לא צריך להיבעל, אלא צריך להסתכל על החצי כוס המלאה שאצלך בנפש או בעולם הרוחני שלך, וממנו לשאוב כוחות כדי להמשיך ולמלא את הנפש בעבודת השם נכונה ומתוקנת, ואז להגיע לתשובה שלמה באופן יחסי למקום שבו הייתי קודם. טוב, עד כאן. אז אני רוצה קודם כל באמת לברך אתכם, היום הולדת, אומרים שזה זמן מסוגל, אז אני אברך אתכם בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימלא את לבכם במשאלות טובות וימלא את משאלות לבכם לטובה. זאת אומרת שבאת כל המשאלות שלכם, שתדעו לרצות את הדברים הטובים והנכונים, ושיהיה לכם הרבה הרבה סייעת ותשמעי את כל אחד ומה שהיא תעשה ותפנה, תשכיל ותצליח בעזרת השם, ותמיד צריך כמובן לחשוב קדימה, זה ברור, תמיד יש לנו מחשבות מה אנחנו רוצים להיות כשאנחנו גדולים, אז חייב להגיד את הדבר הזה, אני יודע, תמיד אמרתי שאדם צריך לשאול את עצמו, אולי מתאים גם ליום הולדת, אדם צריך תמיד לשאול את עצמו מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, נכון? גם כשיש שערות לבנות, שואלים את השאלה הזו, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כוונה היא שאיפת על שלך. אבל השאלה השנייה שצריך לשאול אליה, זה השאלה, מה אני עושה עכשיו כשאני קטן כדי להגיע למקום הזה? זאת אומרת, מה אני פועל בפועל?